י"ב, ספר שמואל א', פרק י"ב. שלמעשה הוא מתחיל כבר בפרק י"א, פסוק י"ד, הוא למעשה תחילת הפרק. על זה עמדנו בשבוע שעבר. כן. יפה מאוד. והזכרנו בשבוע שעבר שהסיומת של פרק י"א, ששמואל אוסף את כל העם לגלגל מפני מה שהוא ראה בתהליך שקרה בפרק י"א, מפסוק י"א. המלחמה, הניצחון הראשון של שאול, שאול הוכיח את עצמו כמלך, ואז העם פונה לשמואל ואומר לו, מי אמר שאול למלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. אז הם פונים לשמואל ואומרים לו להרוג את אותם אנשים שבזו לשאול בהמלכתו, ושאול בולם את התהליך הזה. דיברנו על זה שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אבל מלך יכול, רשות בידו, אומר הרמב״ם, להמית אדם שהפר את פקודתו. אבל למעשה מה שעשה שאול, הוא לא נתן את האפשרות לשמואל להגיד את דברו. זאת אומרת, בעצם שאלו את שמואל, נא אנשים האמונים איתם, על פי ההיגיון הפשוט, זה באמת מה שהיה ראוי לעשות. ושאול לא, שאול בלם את זה, שאול הענב, ענבה מספר 2, כן? ענבה מספר 2, ענבה מספר 1. שימו לב שהענבה של שאול היא נכוחה, היא ענבה, אבל תמיד כשעושים משהו לא בדיוק, יש פה איזה חיסרון שיתגלה רק בהמשך. זאת אומרת, כרגע אנחנו שמים לב שזה על פניו יפה מאוד, מלך מוכל על כבודו, הוא לא רוצה שישפך דם. היה ניצחון גדול, היום הזה לא יומת איש. בעצם יש פה איזה ויתור על הכבוד של המלך. תראה, אני חושב שהבעיה פה לא מה שהיה צריך לעשות, אלא העובדה שלא ניתן רשות הדיבור לשמואל הנביא. כל עניינו של שאול זה להיות נאמנו של שמואל, להיות נאמן הנבואה. אז נכון, הוא יודע מה צריך לעשות. כשהוא יודע מה צריך לעשות, הוא לא צריך את שמואל. דיברנו על זה. שכשהוא לא יודע מה צריך לעשות, הוא צריך לרדת לגלגל ולחכות לשמואל. כשהוא יודע מה צריך לעשות, אז הוא לא צריך את שמואל. בדיוק הפוך. מה שאני מסביר. שלא היה צריך. אבל פה העם כבר שאל את שאול, אז בעצם, את שמואל, שאול בעצם לקח טיפה את המלוכה, זאת אומרת, הוא אומר, זה בעיה שלי לא לערב פה את שמואל, נכון? זה בעצם מה שמשתמע ממה שהוא עשה. זה עניין שלי. אני מבין
לך שהעניין פה זה שמואל, שמואל לא הנושא. הנושא פה זה דבר השם, שמופיע דרך שמואל.
כן.
זה ההורים ידועים.
כן, 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 כן.
אז בעצם אתם לא מניחים את השם עליכם דרך המלך.
לא, אבל באמת, כיוון שהעם מבקש לעשות את זה, העם אומר, תנו האנשים ונמיתם, פונה לשמואל. אגב, הם אומרים תנו, הם מתכוונים גם לשאול. זאת אומרת, הם לויאליים למלך. אבל בעצם שאול כאילו לוקח לעצמו את הרשות, את המלוכה, ולא לוקח. לוקח ולא לוקח. זאת אומרת, הוא לוקח את אני המלך, ואני אומר, היום לא יומת אף אחד, הוא לא מחכה אפילו ששמואל יגיד את דעתו. ומצד שני, הוא מוותר על כבוד המלך. לא יומת איש, הוא מוותר. אתה עכשיו עשית תרגיל חשוב, משפט חשוב שחז"ל אמרת עכשיו, מה בין שאול לדוד? אתה רוצה לחפש את ההבדלים בין שאול לדוד, אבל בהקשר הזה אתה תעשה שיעורי בית.
הוא עוד מבקר אותם, מה אני אומר לכם בצביעה?
כן. זה בדיוק, זה חלק מאותו עניין. שם, אתה רואה ששם באמת אבישי מבקש רשות מדוד. מה אם יקלל הכלב המת? אז הוא ילגש להסיר את ראשו מעליו. נכון? זאת אומרת, פה באמת זה מול דוד, זה לא ש... הלכו לנביא ואמרו, מה יעשה לאיש אשר קילל לדוד? ויאמר המלך, עזבוהו. זה לא מה שקרה. דווקא שם אתה רואה את הנבנתנותו של דוד, שהוא, אגב, גם קשור למה שאתה אמרת, שלמה דוד מוותר לשימי בן גירה, בגלל שהוא אומר, השם אמר לו לקלל. זאת אומרת, דוד מבין שזה חשבון אלוקי יש פה. ולא... כן, זה רוח קודש. מה גם שאתה רואה שבסוף, בספר מלכים, הוא אומר לשלמה, לסבב לו מיטה. זאת אומרת, איך לסבב לו? בדיוק בהיבט האלוהי. וזה מה שקרה, שבאמת הוא הפר שבועה, הוא נשבע, הוא הפר שבועה, חיפש את העבדים שלו בגת, הנסיבות גם, הוא ברחו לגת, יהיו כמו שדוד ברח לגת, בגלל בית שאול. וממילא... כן, כן, כן. כן, זה פשוט, אבל בפשט הכתובים, לא כתוב שם תיקון, תיקונים לא מופיע בפשט, אבל בפשט הכתובים כתוב מיד אחר כך, והמלוכה נכונה ביד שלמה. זאת אומרת, דוד הבין שזה סכנה גדולה מאוד למלוכה. אגב, גם פה אותו דבר. זאת אומרת, האנשים האלה ששרקו בוז לשאול ולא טופלו כהלכה, הם עוד, אנחנו עוד נפגוש אותם. אנחנו עוד נפגוש אותם. תראה, אני מניח שהאנשים האלה לא היו נוכחים שם באירוע. הם לא באו למלחמה. אנשים שבזים למלך, הם לא מתגייסים לצבא, הם לא לויאליים לשום דבר. אז הם לא היו שם, הם לא היו נוכחים. אז צריך להחליט, עכשיו גמרנו לטפל בעמון, עכשיו נלך לטפל בבעיות הפנימיות. נחזק את המלוכה, נמליך את שאול עלינו. ולמה אני אומר את זה בצורה ביקורתית כלפי שאול? פרק י"ב מוכיח. פרק י"ב, או אפילו הסיומת של פרק י"א, מיד אחרי ששאול אמר את הדבר הזה, פסוק י' ד', ויומר שמואל אל העם, ולא אל שאול, ויומר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. זאת אומרת, שאול, בעצם הכל טוב יפה, שאול מלך, הנה הוא עשה מלחמה, הנה הוא אמר לא להרוג את האנשים שבזו לו, למה צריך לחדש את המלוכה? שמואל מרגיש, מה? נגד המון. יוצר מלוכה. נו, כל מה שאתה אומר רק מחזק את השאלה.
אז יוזם, בעקבות המעשים שהוא יוזם עכשיו,
אבל זה בדיוק מה שאני שואל. הכל זורם, סוף סוף, הכל הולך יפה. יש מלחמה, יש ניצחון, הוא אפילו מוותר על האנשים שבזו לו. למה צריך לחדש את המלוכה? אין זאת, כי מרגיש שמואל, בדיוק מה שאתה אומר, הכל כאילו זורם, הכל טוב יפה, אז למה צריך לחדש? מרגיש שמואל שמתחת הרואה, שמואל הרואה, שמתחת לפני השטח משהו פה לא מטופל, צריך לעשות rewinding, צריך לעשות המלאכה מחדש, להבהיר כמה דברים, להבהיר כמה דברים. וילכו כל העם, כן, הולכו לחדש שם את שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלבים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. עמדנו על זה שבוע שעבר, שכשקל עד פעם שהתנך משתמש בביטוי פזדו, כן, ביטוי מופרז, עד מאוד, הוא בא להבליט משהו הפוך. כן? שאול והעם שמחים עד מאוד, שלוש נקודות, איפה שמואל? איפה שמואל? אבל למה שמואל לא בפנים? לא בפנים. וישמחו עד מאוד. אם היה כתוב, וישמחו שם עד מאוד. כולם. כולל כולם. כולל שאול, שמואל, עם, כולם. לא הייתי שואל את השאלה. אבל ברגע שכל כך מפורט, וישמח שם שאול, וישמחו העם עד, וכל אנשי ישראל עד מאוד, אתה שם לב שמישהו בצד עומד ומסתכל, ונאנח הנחה עמוקה.
אתה מעלה שם.
אתה היית ברצף השיעורים. אתה היית בשיעורים שדיברנו על פרק ת' למה מלך, פרק ח' יותר. האכזבה היא בדיוק לכיוון ההפוך. זאת אומרת, האכזבה היא לא בעובדה שהם מבקשים מלך, אלא שהמטרה שבשבילה מבקשים מלך. זאת אומרת, מה שבעצם שמואל רואה פה עכשיו, כמו שהזכרנו קודם, זה אם שאול סותם לו את הפה על שאלה כזאת, שהוא בעצם ההורים והתומים, הוא דבר השם, שאלו אותו, תן לו לדבר. אז זאת אומרת שמשהו בבסיס, עוד פעם בגרעין של המלוכה, לא הובן כהלכה. ולצלכן צריך לחדש את המלוכה, וכשמחדשים את המלוכה, הוא רואה את האופוריה, הוא רואה את השמחה, על מה הם שמחים? אתה לא היית שם באירוע הזה. אני לא הייתי שם. אתה לא היית שם. התנך היה שם. אז התנך נותן לך את ההרגשה, להכניס אותך בתוך התחושות הלב של שמואל. הוא מסתכל מהצד והוא לא שמח איתם. ותכף תראה שהוא לא שמח. עכשיו תקראו את פרק י"ב. כל זה רקע לפרק י"ב. נא לקרוא בשקט שאלת שאלות. הרי שאתם שואלים שאלות. מצאת השאלות על פרק י"ב, אז רשאי לי לשאול הכל. שיעור לעילוי נשמת ענת חנה בת חכמה. בחור ויקטור בן לאוניד רפאל וחן. כולל השאלות. זה גם חלק מהשיעור. פתק.
כן, רוצים לשאול? סיימת לקרוא? שאלות? כן. ואתה הנה המלך אשר בחרתם, אתה צריך לשאול את זה קצת יותר חריף. פסוק סותר. יש פה סתירה פנימית בפסוק י"ג. נכון? והסתירה, כשאתה שואל שאלה חריפה, כבר עשית חצי תשובה. כשאתה מחריף את השאלה, אז התשובה פתאום ניבטת. תראה מה כתוב בפסוק. פסוק י"ג כתוב כבר. ואתה הנה המלך אשר בחרתם. זה נאמר בזעם, נכון? בגנות. הנה, אתם בחרתם. אתם ולא אני. אתם ולא הקדוש ברוך הוא. הנה, אתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם. והנה נתן השם עליכם מלך. זאת אומרת, זה אלוקי. הוא אומר, יש פה תרתי דסתרי. בחלק הראשון של הפסוק, הוא אומר, הנה המלך שבחרתם. כאילו, הנה, הנה, תראו מה בחרתם. כן? חוזר למה שהוא אמר בהמלכה, בפרק י', ראיתם אשר בחר השם בו? זאת אומרת, זה לכתחילה. זאת אומרת, הפסוק מתחיל עם זה שמלך בדיעבד. ומסיים בזה, המלך אשר בחר השם. אני הבנתי אותך נכון, אז אתה בעצם אומר, זה לא סותר, זה לא כל כך קיצוני כמו שהצגתי את זה, אתה אומר, כיוון שאתם בחרתם מלך, אז לקדוש ברוך הוא לא הייתה ברירה, אלא להוציא איזה שאול מן הכובע, ולהגיד להם, נו, בדרך שאתם רוצים ללכת, מוליכים אתכם. כאילו עכשיו אתם הסכמתם, הבנתי, הבנתי מה שאתה אומר. יפה. יפה מאוד. אפשר להגיד את זה. למרות שאז הייתי אומר שזה צריך להיות כתוב הפוך הפסוק. אני אחזור רגע למה שאמרת לטובת הצופים. אתה בעצם אומר את שני התנאים שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שלא מספיק, או מה שאביגיל אמרה לדוד, זה המקור הראשון, שעוד לא יצא טבעך בעולם. זה שהקדוש ברוך הוא בחר את דוד בחדרי חדרים, ומיד שמואל ברח, ואף אחד לא יודע, חוץ מהקומץ האחים שהיו איתו, זה לא נקרא המלכה. העם צריך לקבל את זה. זאת אומרת, הנה פה, כיוון שהקדוש ברוך הוא המליך, ועכשיו עם ישראל מחדש את המלוכה, אז הנה המלך אשר אתם בחרתם. עכשיו, למה אני אומר זה קצת קשה? כי אז היה צריך להיות כתוב הפוך. היה צריך להיות כתוב, הנה, כן, ואתה, הנה המלך אשר בחר השם עליכם, ראו את אשר בחרתם לכם, אשר הסכמתם, כן? זאת אומרת, האמירה היא גם ההקשר גם מסביב, הוא מתחיל הרי, אתם, אני יוצאתי אתכם מצרים, ואני המלך שלכם, ואתם אמרתם לי, תנה לנו מלך, זה, תנה לנו מלך, והנה המלך אשר בחרתם. כאילו נראה דמוקרטיה כזה, נכון? יום הבחירות, אתם בחרתם, ידעתי שצריך ללמוד היום את הפרק הזה, באופן יזום ומכוון. אתם בחרתם, אבל בעצם אשר בחר השם. גם היום הייתי באיזה אירוע, איזה מסיבה, אז אחד הדוברים, אחד הרבנים שדיבר, אמר, היום זה יום מאוד חשוב, ומאוד גורלנו בידינו, מדינת ישראל עם כל המשתמע, אבל אחרי הכל צריך לזכור שיש אדון לבירה, יש אלוקים, וכל זה ההשתדלות שצריך לעשות, צריך תמיד לזכור, השם הוא המלך. אין, זאת אומרת, רואים את שני הצדדים, זאת אומרת, יש פה איזה חופש בחירה, אתם בחרתם, אתם יזמתם, אתם התחלתם, מה שאני פירשתי אותך בפירוש הראשון, אבל השם בחר. עכשיו, אני חוזר בכל זאת לקטע הקיצוני שאמרתי בהתחלה, יש פה באמת איזו אמירה מול אמירה, האם הוא לכתחילה או בדיעבד? זה שאלת השאלות. כן. נכון מאוד. או, עכשיו אתה מקצין את זה כמוני.
הנה המלך אשר בחר בשם.
והי הידיעה.
אז
היה
צריך להמשיך. והנה נתן השם עליכם את המלך. אבל אתה אומר, המלך אתה אומר המלך.
יפה מאוד. אני חושב שזה משקף בדיוק, הדיוק שלך משקף בדיוק את מה שרציתי לומר. בוא נראה את זה בפנים, לטובת כל הצופים. פסוק י"ג, מבליט את זה מאוד, ואתה הנה המלך אשר בחרתם, בהידיעה, המלך בהידיעה, אשר שאלתם, והנה נתן השם עליכם אותו. אותו. הנה נתן השם עליכם מלך. אשר בחרתם, אשר שאלתם. זה קצת דומה למה שאתה הזכרת. שקוראים את זה עכשיו ככה, רואים שזה מזכיר את העניין. אתם הולכתם פה איזה מהלך, הקדוש ברוך הוא הלך איתכם, שלוש נקודות. תכף נראה מה השלוש נקודות מכילות, זה בשאלות הבאות שלכם, תכף נראה, אם לא, אני אכוון אתכם לשם. איפה השלוש נקודות? מה בעצם שאלת השאלות בפרק הזה? שאלת השאלות. משהו קשה ביותר יש בפרק הזה. שצריך לשאול עליו. שאלה יפה. אתה מחמם. זה כל כדורף. אתה מקביע את הכדור, ועכשיו מישהו צריך לתת איזה הנחתה. אתה שואל, למה הוא... למה אתה מתכוון בעצם? למה אתה מתכוון? למה הוא לא? למה הוא לא מה עשה? לא! כן, יפה. אז אתה שואל, אתה כאילו שואל, חסר משהו לפני השאלה שלך, וזה שאלת השאלות. זאת אומרת, אתה כבר שואל, למה הוא לא עושה את זה בפרק ח', נכון? יפה מאוד, זאת שאלת השאלות. זאת שאלת השאלות. עכשיו, אחרי שכבר נבחר המלך, והנה מלככם אשר בחרתם, אשר בחר השם, מלך, נותן לכם מלך, מה, אתם יודעים מה הוא עושה להם פה? הרי זה לא יאומן, הוא פשוט לוקח את שאול, יש ביטוי בשפת הצבא, אני לא אגיד אותו פה, מה הוא עשה כאן? שפך עליו מים, כן? עשה לו טירונות, אתה אמרת, אני לא יודע. הוא פה, זה ממש התעללות בשאול. הוא מעמיד את שאול לפני כל העם, הוא אומר לה, בואו, תראו מה עשיתם, בואו, נראה לכם. הנה המלך אשר בחרתם, אני עכשיו אקרא על השמיים, ירד עליו גשם, שפך עליו אמבטיה של מים קרים. עד כדי כך, תסתכלו איזה מילה מסתיים הפרק. תראו באיזה מילה, באיזה טון. כן? אני יכול לצייר לעצמי, אם הייתי מורה עכשיו בכיתה לילדים, וכל המורים שצופים בנו ונמצאים פה, השתמשו באמצעי הזה, לתת לילדים שיעורי בית, ללמד את הפרק הזה טוב, לתת לילדים שיעורי בית לצייר את הפנים של שאול. קודם כל התגלו בכיתה כישרונות ציור. בכל שלב בפסוקים, לתאר את הפרצוף של שאול. סמיילי, או כזה, הפוך מהסמיילי, לא יודע איך קוראים לזה. חייך הוא מדוכה, מוכה, מעוך קוראים לזה היום. הוא פשוט מעך אותו. זאת מעיכה. הפרק הזה זה פרק שבו שאול נמעך. כזה גבע קומה משכמו ומעלה, נהיה כזה קטן. תראו איך הפרק מסתיים. אתה כבר מפרש את זה למילים עדינות. וגם אנוכי חלילה לי מחתו להשם, הוא אומר, אדרבה, נתפלל עליכם והראיתי אתכם את דרך הטובה והישרה. נו, מה עכשיו? מה עכשיו מציירים? סמיילי, נכון? שאול מבסוט, שמואל יתפלל עלינו, הוא לא יעזוב אותנו למרות הדברים הקשים שהוא אמר קודם. אך יראו את השם ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר יגדיל עמכם, ואם הרי אתראו, גם אתם, גם מלככם, תיספו. תראו איזה סוף, סופני לפרשת המלך. כן? ראו איזה מכה הוא נותן. וכל הפרק הזה הוא בעצם, יש בו חמוץ מתוק. הוא פרק חמוץ מתוק. לפעמים יש פה איזה צד יפה, חדשית המלוכה, התחלת להגיד, איזה יופי, חדשית המלוכה. הנה המלך אשר בחר השם, המלך, בחר מלך. בחר, הנה הצגתי את הצד החיובי, כי הנה זה יפה. ומצד השני, מכה אחרי מכה על המלך. והשאלה הגדולה, למה שמואל עשה את הדבר הזה? למה הוא עשה את זה? ופה הוא לא צובה מאת השם לעשות. זה לא כמו בפרק י' שתגיד לו, הקדוש אומר לו, תשמע בכל העם, תן להם מלך, תעשה את הדבר, והוא מנסה למנוע, הוא מנסה למנוע. ואגב, פה משתקף מחדש את מה שלמדנו אז, בפסוק מהושע. אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. פה ממש מרגישים את זה כבר. זאת אומרת, שמואל מרגיש שההתחלה הייתה על העוקם. לנו פתאום נראה טוב ויפה הרושם שאומנם עוד יש הזדמנות, הדברים לא חתוכים כבר באופן מוחלט, אבל שמואל מרגיש שזה לא עובד נכון. השאלה היא איך. כן, מקובל, אתם רואים את מה שאני רואה? רואים שהוא מרגיש שמשהו פה עקום, משהו לא טוב. לכן הוא נזקק ואתה שאלת את זה יפה, למה הוא לא אמר את זה בהתחלה? הוא אמר בהתחלה, אבל לא כל כך שמעו לו. היו לו דיבורים עם שאול, שאול היה צריך להבין את הכיוון הכללי, ההתחלה לא נראה טוב. לא נראה טוב. בעיני הרואה, שרואה עמוק, זה לא נראה טוב. כן. ידע. אני הייתי אומר ככה, במלאכה הראשונה, אתה צודק, אתה אומר, יש פה, במלאכה הראשונה, גם היה שמחה, אבל העם עשה כזה קונצים. פה, במלאכה השנייה, העם שמח מאוד. זאת אומרת, רואים שיש פה מקצה לקצה. מצד אחד, אין שמחה שלמה בפרק ההוא, והיא כמחריש, גם לא ממש ענווה, והוא נחבא על הכלים, תכף נדבר על נחבא על הכלים, זה עוד יחזור עוד רגע. ומהצד השני, פה, בהמלכה השנייה, יש פה אויבר, יש פה יותר מדי שמחה. הם שמחים על לא דבר, או שמחים על הדבר הלא נכון. שמחים על הדבר הלא נכון. אגב, פה הפרק הזה מאשר לנו בצורה מאוד מעניינת. תסתכלו, בהשוואה מהירה, לא שמתם לב לזה, אז אני אצים את תשומת לבכם, מה בדיוק המלך? מה היחס בין המלך לעם? לפי הדברים שנאמרים פה על ידי שמואל. מה היחס? מילים, מילים, תגידו לי את זה במילים, של הפסוקים. מה היחס בין המלך לעם? יש פה סתירה בין הדברים שהוא אומר. איך אתה יודע את זה? להגיד לי, לוי, אתה אומר איזה משפט? אז זאת אומרת, העם יחטיא את המלך. זאת אומרת, כששמואל רואה שהעם עולד להפיל את המלך, אכן בדיוק מה שקרה, כי יראתי את העם וישמע בקולם בעמלק, העם הפיל את המלך. ושמואל רואה את זה כבר פה. אז זה בדיוק מה שמעניין אותי. מה הוא רואה? מה ראה שמואל הרואה? הרי הוא כתב את הספר לדורות. זאת אומרת, מה שהוא ראה גם אנחנו צריכים לראות. אחרת לא הבנו את הפרק. הבנו את הספר. אתה קראת נכון, רק אני רוצה לדגש על נקודה אחת, על מילה אחת. מה היחס בין המלך לעם? ברעיון אתם אומרים יפה ונכון. אני שואל מהפסוקים. זה מילה אחת. עוצמתה של מילה אחת קטנה. ובהנגדה זה שתי מילים. תסתכלו איך הוא מתאר את ההמלכה שנעשתה כבר. את מה שנעשה. פסוק י"ב, ותראו כי נחש, עד עכשיו כאילו השם הציל אתכם, היה צרות, היה בעיות, היו מלחמות, השם הציל אתכם. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם. מכאן אתה למד דבר חשוב, דברי תורה ותנ"ך עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. זאת אומרת, אתה מבין שלא פתאום קם נחש מלך בני עמון והחליט להוציא עין ימין של כל האנשי השמאל שגרים בעבר לירדן. אלא זה תהליכים, היו פה תהליכים. הראיה, שמי כבר נלחם נגד בני עמון? יפתח הגלעדי כבר נלחם נגד בני עמון, נתן להם מכה. אבל יפתח כבר נעלם. בני עמון מתחזקים והולכים, הם עושים כל מיני פעולות. הם לא פתאום צצו משום מקום. הראיה, שבאמת אנשי יבש גלעד מפחדים עד מאוד. דברנו על זה. לא יודעים מאין תבוא ישועתם, הם בטוחים שאף אחד לא יעזור להם, ונחש מלך בני עמון יודע את המצב הזה בעם ישראל. אז כך שזה, אדרבה, הוא מתאר פה זה דבר מעניין, ונכון, שעם ישראל נמצא במצוקה גדולה מאוד, משני הצדדים, עוד מימי ספר שופטים, כי שמשון ויפתח הם פחות או יותר בני אותה תקופה, והם נמצאים בשני הקצוות של ארץ ישראל, מזרח ומערב, ומלקחיים, פלישתים מים, עמון מקדם, וצרה גדולה לישראל. וזה הרקע לבקשת המלוכה, מתוך צרות, מתוך קושי. תמיד כשעושים דבר מתוך אילוץ כזה, זה לא יצא טוב. כמו מדינת ישראל שקמה מפני צרות הגלות, ולא מפני רוממות הקול השופר הגדול. כן, הרב קוק מסביר את זה במאמר על השופרות. המילה היא לא, לא המילה לא, אבל אני לא יודע איך הגעת למסקנה הזאת. ותאמרו לי לא. אתה יודע מה? ותאמרו לי לא. אני, אצלי בתנך, המילה לא מסומנת בקו. אני כבר לא זוכר מה התכוונתי וסימנתי אותה, מה חשבתי בדיוק שסימנתי אותה, אבל שמתי לב כמוך שהמילה לא הזאת תקועה בגרון. ותאמרו לי, לא! כי מלך ימלוך עלינו. מה זה? להגיד לא, זה אחרי שהיה איזה משפט שהיה צריך להגיד כן. אבל, כאילו זה נאום קטוע, זה משהו קטוע פה. כן, אבל הוא לא הזכיר אותו, כאילו קיצר, הוא קיצר בוויכוח. ותאמרו לי, לא, כי מלך ימלוך עלינו. ואדוני אלוהיכם מלככם. כן, הנה, לא, עכשיו תבין את הלא. לא השם, אלא מלך. ואתה, הנה המלך אשר בחרתם, סליחה, ותאמרו לי, לא, כי מלך ימלוך עלינו. והשם אלוהיכם מלככם. ולא, איך היה צריך להיות כתוב? לפי ההקבלה של הפסוק, איך היה צריך להיות כתוב? ותאמרו לי, לא כי מלך ימלוך עלינו, והשם מלככם, והשם אלוהיכם מולך עליכם. שמים לב? עוד פעם. לא, זה השלמת הפסוק. מה בעצם הוא משווה למה? את השם שהוא מלככם, ואתם אומרים, מלך ימלוך עלינו. אז אני קורא את הפסוק, מה לפי שהם אומרים, מה צריך להיות כתוב? ככה. ואתה הנה המלך, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, והשם אלוקיכם מולך עליכם. כאילו יש פה מילה חסרה. כן, זה כאילו, ואילו השם הוא המלך עליכם. אתם רוצים מלך עליכם? מי המלך עליכם? השם הוא מלך עליכם. המילה עליכם חסרה במשוואה האלוקית. וזה מה שהם מבקשים. הם מבקשים מלך ימלוך עלינו. ימלוך עלינו מלך. תמשיכו הלאה לקרוא. ואתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן השם עליכם מלך. והנה נתן השם לכם מלך. או אשר נתן השם מלך. עליכם מלך. כמו שביקשתם. כמו שביקשתם. עליכם. הם ביקשו עליהם? הם ביקשו מלך עלינו? ככה אמרו? איפה אתה קורא? אתה קורא פה, בפרק ב'. אתה צריך לשפוט את זה לפרק ת', פרק ח'. הם אמרו, כן. באמת רק בפעם השנייה הם אמרו. תשבו את זה, כי... ופסוק, פרק ח' פסוק י' ת' וימענו העם, הנה בדיוק הפסוק הזה, ותאמרו לא, הנה הפסוק, ותאמרו לא, הנה הפסוק הזה, נכון? פרק ח' פסוק י' ת' וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא, הנה הלא הזה שהוא מצטט, כי אם מלך יהיה עלינו, מלך יהיה עלינו. בסדר? שימו לב, אגב, שאומרים מלך יהיה עלינו, הם לא אומרים ימליך השם עלינו מלך, אלא מלך יהיה עלינו. אתה תתן, בסדר, לא תיתן, אנחנו כבר נסתדר לבד. כן, ככה משתמע. מה זה יהיה עלינו מלך? הם לא מבקשים, תיתן עלינו. בתחילה הם ביקשו תיתן. הוא התנגד, הוא גילה סימנים שזה הוא לא מעוניין, אז הם אומרים לו, לא, מלך יהיה עלינו. איך שלא יהיה מלך, אז כדאי שהקדוש ברוך הוא יבחר מישהו. כן? הם לא ישירו הרבה ברירה. בוא נלך הלאה. ואתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן השם עליכם מלך. אם תראו את השם ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תאמרו את פי השם, ויתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר השם אלוקיכם, ואם לא תשמעו בקול השם ומריתם את פי השם, והייתה יד השם בכם ובאבותיכם, גם אתה התייצבו רו. הנה, עד כאן ראינו מה היחס בין העם למלך? מה היחס במילה אחת בין העם למלך? לא? מה היחס בין העם למלך? במילה אחת? עלינו. עליהם. המלך עליכם. עליכם. אגב, זה כמו הסלנג שאנחנו משתמשים בו היום. עליכם. עליכם המלך. מה פירוש עליכם המלך? אם תחטאו, אז אין מלך. אם לא תחטאו, יש מלך. הכל תלוי בכם. עליך. המלך עליכם. היחס. ומלך שהשם בוחר זה עליו, זה דוד. דוד המלך, הוא משייך לקדוש ברוך הוא. בואו נמשיך הלאה, בואו נמשיך הלאה. עכשיו תראו את התפנית הגדולה שעליה כיוונתי אתכם. אמרתי ככה, אתה רואה מהפסוקים שהוא אומר פה, כאילו בשכתוב ההיסטורי, שהוא חוזר אחורנית לפרק ח', הוא מתאר מה מרקם היחסים בין העם למלך. במילה אחת זה מסתכם. המלך הוא עלינו. הם רוצים עלינו מלך, עליכם מלך, יהיה עליכם מלך. אתה רואה כל הזמן. חוזר אותו ביטוי. בסדר? עוד רגע. בסדר? תכף תראה שיש לנו נסיגה עוד יותר קיצונית. עכשיו תסתכל מה הוא אומר. בפרק י"ב פסוק י"ז, פסוק ט"ז, גם אתה התייצבו ראו את הדבר הגדול אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא קציר חיטים היום. אקרא אל אדוני וייתן קולות ומטר. ודעו ראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. מה היחסים בין העם למלך עכשיו? לכם, ולא עליכם. ויקרא שמואל אל אדוני ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא. ויראו כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל. האם הם הבינו את המסר? בואו נקרא. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות, כי יספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך, ולא עלינו מלך. סוף סוף הוא מצליח להבהיר להם את גודל הטעות שהם טעו. אתם, אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה תמימה. הנה סתירה בתוך הדברים של שמואל. מה הסתירה? תגידו אתם, מה הסתירה? מה הסתירה בדברים של שמואל? אתה כבר מסביר. אתה כבר מסביר. אני שואל קודם כל, מה הסתירה? אתה מסביר נכון אגב. מה הסתירה? מה היה העומק החטא של עם ישראל? מה הייתה הבעיה בשאלת המלך? רצו עלינו? לא משתמע ככה מהפסוקים. מה העם רצה? תסתכל בפרק ח', תשווה לפרק ח'. מה בדיוק העם רצה? דיברנו אז כשלמדנו את פרק ח', אבל עכשיו רואים את זה בצורה חדה ביותר. מה הבעיה עם המלך? מה הבעיה עם המלך? יפה מאוד. יפה מאוד, רגע, אתה כבר מפענח, מה מצאת? לנו מלך. שאז חרה לשמואל כאשר אמרו העם, תנה לנו מלך לשופטנו, ואפילו הוא לא מזכיר ככל הגויים, זה לא בעיה ככל הגויים. זה שהוא עושה טקסים, והוא נראה כמו כל מלכי הגויים עם בגד ארגמן ועם איזה כתר על הראש, זה לא הבעיה. משתחווים לו, גם זה לא בעיה, לפי הלכה צריך להשתחוות למלך, לא בעיה. הבעיה היא המטרה. אתם רוצים מלך לעצמכם. אז עכשיו אני שואל את הסתירה בפרק י"ב. האמת, מה שהוא עשה להם עם הגשם ביום קציר. זה האמת. אתם, הטעות שלכם, שאתם ביקשתם מלך לעצמכם. המטרה מוטעת. זה לא הכיוון. זה לא הכיוון. המדינה לא צריכה להיות לעצמה. בשביל עצמה. היא צריכה לשרת. כלי שרת ביד השם. אתם טועים בכיוון. עכשיו אני שואל, את הסתירה... למה בשלב הראשון הוא מעדן את זה? זה לא משתמע ככה כל כך. למה בחלק הראשון הוא לא אומר, בחלק הראשון, בפרק י"ב, למה הוא לא אומר, ותאמרו לי לא, כי מלך יהיה לנו. אז נכון, גם הם אמרו שמה עלינו. אז הוא מצטט אותם במדויק. אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. זוכרים? אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. זה דרגה יותר נמוכה, מלך לנו. זאת אומרת, מלך עלינו זה משהו נורמלי. שום תשים עליך מלך, כתוב בתורה. במצווה דאורייתא של מינוי מלך, כתוב במפורש, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר, השם אלוקיך בו. וזה בדיוק מה שקרה. עכשיו אני בעצם אומר את התשובה. וזה דומה למה שאתה התחלת לומר. שמואל לא פותח פה לשטן. זאת אומרת, שמואל רוצה להראות להם שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הם שאלו שלא כהוגן, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן לכם כהוגן. ולכן הוא גם אומר להם, תראו שיש אופציה הפוכה. שבאמת הרגזתם את הקדוש ברוך הוא בשאלתכם, הכעסתם את מידת הדין, העליתם עליכם, אבל הקדוש ברוך הוא לא אלמן ישראל. כן? הוא רחמיו עליכם. וגם אני חלילה למלאכתו מתפלל, יש אגב פה באמת ביטוי מאוד חריף בתפילה שלו, שהוא אומר, כי לא יטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. בעל הטורים מאיר על הביטוי הועיל, מופיע שלוש פעמים, הועיל משה באר את התורה הזאת, בתחילת ספר דברים, הועיל הלך אחרי צו, והועיל השם אתכם לא לעם. אומר בעל הטורים, שלוש פעמים כתוב את הביטוי הועיל, באלף. פעם אחת, הועיל משה באר את התורה, הכוונה כשעם ישראל מקיים תורה ומצוות, לומד תורה ומבאר את התורה, ועוסק בתורה ואוהב את התורה, הועיל הלך אחרי צו, זה? הועיל הלך אחרי צו, זה עבודת אלילים. כשעם ישראל עובד אלילים, בין כך ובין כך, קרואים לך בנים. הועיל השם אתכם לא לעם. הועיל השם אתכם לא לעם. בין עושים רצונו של מקום, בין אינם עושים רצונו של מקום, זה כותב על הטורים. וזה ממש אותנטי למה ששמואל אומר להם פה. אתם חוטאים, אתם לא בסדר, אבל לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא לא הניח אתכם להנחות. אבל באופן אישי, אם אתם תסתו מהדרך, אתם ומלככם, עם ישראל חי, אבל אתם ומלככם תספו. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה מאוד קיצונית. אז אני אומר עוד פעם, מסכם את השאלה ששאלתי. רואים ששמואל מאזן פה את, ה, את, ה, את היחס בין האמירה המאוד קיצונית של העם לנו מלך, לבין מה שהקדוש ברוך הוא עשה, עליכם מלך. עכשיו, עליכם מלך זה על תנאי, כמו שהזכרתם קודם, זה על תנאי. אם תתנהגו נכון, אז המלך שעליכם הוא המלך דאורייתא, הוא המלך לכתחילה. זה כמו שהשם נתן לכם, כמו שהשם רצה שיהיה לכם. רק אתם שאלתם שלא כהוגן, בכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן לכם כהוגן. ואם לא תשמעו בכל השם, אתם ומלככם, ואם הרי תריעו, גם אתם גם מלככם תיספו. זאת אומרת, זה שהוא עליכם, זה יגרום את כל הקושי. אז הנה עוד הערה אחת חשובה בתוך הנאום של שמואל. שימו לב שבאמת החידודים האלה, שאלנו את השאלה, שהיא שאלת השאלות של הפרק, למה שמואל עושה את הדבר הזה? למה את הנאום הזה? אז קודם כל אנחנו רואים את התוצאות של הנאום, הם מצד אחד כלפי העם, הם תוצאות טובות. מזכיר קצת את אליהו בהר הכרמל, שכולם שם צועקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, פה הם צועקים, השם הוא המלך, השם הוא המלך. הבינו מי המלך. זאת אומרת שהם הבינו את זה. זה יוספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. זאת אומרת, הם מבינים שהטעות הייתה שהם שאלו לא כהוגן, לא למטרה הנכונה. על פניו, זה נראה יפה מאוד, הוא באמת בטקס הזה מצליח טיפה לתת מכה בראש, קצת לפתוח להם את המבט ולקייל אותו. עכשיו אני חוזר לשאלה ואני חושב שבזה נעצור להיום. כמובן שלא סיימנו את פרק י' ב', נצטרך פה עוד לגעת ועוד כמה דברים. אבל למה? מה ראה שמואל שהוא החליט שצריך לעשות את זה? מה ראה שמואל? לא, לא כל העם. זאת אומרת, כל אנשי ישראל שנמצאים פה. חוץ מאלה שצריך להרוג אותם. הם לא, ששאלו ביקשו רשות להרוג אותם. הם לא כל כך שמחים עדיין. זה לא נראה שכולם שם שמחים. אלה שהיו פה, בגלגל, ובאו, והיו במלחמה, הם שמחים עד מאוד. זאת אומרת, זה משהו שעדיין הוא לא תופס את כל העם. לא תופס את כולם עדיין. מה בעצם יפרה לשמואל? אתה רוצה להגיד? זה חזל אומרים מה שאתה אומר, ומראים את זה גם עם משה, שדברי תוכחה שכאלה אדם חייב לומר לקראת מותו. כאלה דברים קשים, להטיח באנשים, זה רק לאדם זקן, ושהולך לפרוש לעולם האמת, הוא יכול להגיד דברי ביקורת נוקבים. כי אני אגיד לכם למה, אתה יודע למה? למה? מה, למה איך, בוא נראה אתם חכמים, ביום הבחירות. אתם בטוח חכמים, ביום הבחירות כפל כפליי. למה חז"ל אומרים שלהוכיח כאלה תוכחות ציבור, זה עושים רק בסוף הדרך. רק כשעוברים לעולם עליון. אתה רק לא אכפת לו שיזרקו עגבניות. מה זה יכול להחיב כבר? ממילא הוא הולך למות. יזרקו אבנים, יזרקו עגבניות. לא זו הנקודה. זה לתועלת הדברי ביקורת. אדם צעיר, אם אני עכשיו יעמוד פה לפני כל ישראל ששומעים אותי, ולהטיח דברי ביקורת על פלוני ועל אלמוני ועל המפלגה ה-X ועל המפלגה Y, יגידו, מה יגידו? חור צעיר, מה הוא רוצה? יגידו שחצן, יגידו. רוצה להתקדם. רוצה להתקדם. בדיוק. זאת אומרת, זה גורם לזה שאפשר יהיה לקבל את הביקורת. כשאדם צעיר בא ואומר דברי ביקורת, אומרים, נו, בטח הוא רוצה, יאללה, עוד רשתיה ירים את היד, יאללה, עזבו את המדינה הזאת, בוא נקים לנו מדינה אחרת. אני רק תתנו לי להיות ראש ממשלה, אני אציל את עם ישראל. חושבים, אבל אדם שהולך למות, רואי שהוא כבר סוף הקריירה וסוף הדרך, עכשיו הוא יכול להגיד דברי אמת, בפרצוף. כי לא יבחרו אותו, זה, הוא לא, מה? הוא גם רואה יותר טוב, אתה אומר. העיניים כבר קהו מלראות, אז הוא רואה, יש ראיית הלב, אתה אומר. הלב רואה. בדיוק. כן? כן, נכינו כיסא לחזקיה. אמת. כן? רואים את זה אצל כל חכמי ישראל, דברי ביקורת נוקבים לציבור. אני אומר, ליחיד, תמיד צריך הוכח תוכח את עמיתך ולא תיסע עליו חן. אבל ציבור, להוכח את כל הציבור הישראלי ולתת לו על הראש, היו אומרים, אם הוא היה צעיר, נו, בטח הוא עוד פעם רוצה, עוד פעם הוא התחיל עם הפוליטיקה שלו. עוד פעם הוא רוצה שיבחרו בו, עוד פעם הוא יש לו על הלב נגדנו, ולא יקבלו את הדברי ביקורת. הדברי ביקורת נוצאים נפסדים כשאדם צעיר אומר אותם. אדם זקן, לא חושדים בו שהוא אינטרסנט. איזה אינטרס יש לו עכשיו להגיד משהו. הוא לא הולך לקבל שום מינוי בזמן הקרוב. למעט כמה אנשים בפוליטיקה הישראלית שאין לו מקום לפרסם ברגע זה. שאף אפי שהם זקנים, הם ממשיכים ומתמנים. או ממנים את עצמם הרבה פעמים. כן, שרים צעירים לנצח. אז התיאור הזה הוא הביקורת של שמואל בצורה מאוד קיצונית. אבל מה ראה שמואל שהוא החליט לשפוך מים קרים על כל מה שקורה כאן? כן. ו? זאת אומרת, יפה. אתה רואה נקודה ראשונה, הוא רק התחיל... כן, הוא רק התחיל וכבר הוא סוטה מהמסלול המיועד. הרי כל עניינו, למה נבחר שאול כמלך? למה שאול הוא המתאים? דיברנו על זה בארוכות בפרק ט' עם האתונות ולמה הוא שאול? למה השאיל אותו הקדוש ברוך הוא? בוא חמודי, אני צריך אותך בהשאלה לזה כמה דקות. בוא תעמוד פה. שהוא צריך להיות נאמנה של הנבואה. לכן הוא הפך לנביא. לכן לקחו ממשפחה שהיא הייתה מנוכרת לנבואה. ו... כן, ועשו לו שם את כל הסדרת חינוך, עם זה שהוא נהפך לאיש אחר, ונהיה נביא, גם שאול בנביאים. והנה עכשיו, פונים אל הנביא, ואתה סותם לו את הפה. אז זה נקודה אחת, אבל אני רואה יש פה עוד משהו. מה הסכנה הגדולה להמליך מלך בדור שאינו מוכן לכך? ומה זאת אומרת דור שלא מוכן? למה הדור לא מוכן? למה שמואל חושב שהדור לא מוכן? עוד לא ראוי. ומה זה אומר שהם ביקשו מלך לנו? מלך לנו. אתה מדבר עכשיו על עבודת אלילים, ואני מדבר על יצר הרע. עבודת אלילים מקורה ויצר הרע קטן, פנימי ופרטי. הבעיה האמיתית זאת הפרטיות. אתם דור לא מוכן. אתם דור שלא מוכן. הפוך, כשעם ישראל מוכן למלך, אז המלך יכול להפוך את כל היחידים לאיש תחת תנתו ותחת גפנו. זה מצב אידיאלי. אבל שעם ישראל, שעיית חייו הוא שהמלך יושיב אותו תחת גפנו ותחת עינתו, בשביל זה צריך מלך, שיהיה מצב כלכלי יותר טוב, שיציל אותנו מהמלחמות, שיהיה סדר, שיהיה חברה, מלך בשביל לפתור בעיותינו הקטנות והנלוזות, שישרת אותנו, זה יפיל את המלך. תראו, משפט המלך, שהוא אמר להם, הוא אמר, ביתכם, בנותיכם ייקח, ויעשה רק אחות ותופחות ועופות, בניכם הטובים, וזיתכם יעשה, והכל הוא ייקח. למה שהמלך יהיה כזה? למה? גם אם מותר לו, למה שיהיה כזה? כי אתם כאלה. כי אתם כאלה. זאת אומרת, בדור שהוא לקחן, הוא אגואיסט, הוא פרטי, המלך ייפול באותה נקודה בדיוק. זה מה שהוא מאיים עליהם. או אומר, המלך מותר לו, והוא יעשה את זה, ולא כדאי לכם. הוא זעקתם מלפני מלככם. זאת אומרת, יהיה פה מצב, זאת אומרת, חוסר הבשלות שראה שמואל בדור ההוא, אנשים פרטיים. עכשיו, מה ראה שמואל עכשיו בצעדים הראשונים של שאול המלך? שמדאיגים אותו מאוד. שמאוד מדאיגים אותו. שמואל מדבר אל הדור בגובה עיניו. שאול מדבר אל הדור בגובה עיניו. הוא חותך את הבקר, קודם כל הוא עצמו חזר להיות פרטי. זוכרים? נתנו לו כרטיס, פנקס צ'קים, תגידים, אתה תתחיל לקנות צבא, קנה ציוד, תגבש את העם, תעשה מה שאתה יכול, מה שאתה רוצה, מה שתעשה השם ממך. והוא, מה הוא יכול לעשות? חוזר להיות רועי בקר. ממשיך ללכת להיות רועי בקר, שזה מיניתי אותך מלך. למה הוא ממשיך להיות רועי בקר? כי שרקו לו בוז. למה שרקו לו בוז? כי אנשים עושים חשבונות פרטיים, אני צריך להיות המלך, מה פתאום שהוא המלך? עוד לא התנקה האיש הישר בעיניו יעשה של ספר שופטים. זה לא באמת נמוג. ההפך. זה רק מתחזק. לכן אגב הוא שולח אותם, את הזוכרים שדיברנו על זה שמיד אחרי פרק ח' הוא שולח אותם אחרי הבקשה, שהוא כבר מבין מהקדוש ברוך הוא שצריך לענות לבקשתם, אז הוא מנסה לשדרג אותם. הוא אומר, שובו איש לעירו. תחזרו לנהל עיר. קודם כל תצאו קצת מהמסגרות הפרטיות, השבטיות, החמולתיות, שיהיה מוניציפליות, נורמלית. אחרי זה נדבר על מלך. שלב הבא. הוא מנסה להרגיל אותם לדבר הזה. והנה שאול בצעדים הראשונים שלו, האינסטינקטיביים, פועל בדיוק לכיוון, לחור השחור, המפחיד והנורא של מלך פרטי, מתוך אינטרסים פרטיים. הוא מעורר את הצבא, המלחמה הראשונה עם ניצחון הגדול, מתעוררת על ידי חשבונות פרטיים. חשבון שלא כדאי להפסיד את העדר בקר שלי. כי אחרת, אוי ואבוי. אז יוצאים רק הרועי בקר, יוצאים רק הקיבוצניקים, המושבניקים, אבל לא כל הציבור מתגייס. אין רוממות רוח. זה לא נובע מתוך רומות רוח. איך אני רואה שאין פה רומות רוח אמיתית? וישמח שם העם עד מאוד. זה כבר שוב מתחיל להיות חשוד שזה פזדו כזה, זה הוללות קצת. זה מתחיל להיות חשוד, והנה מתחיל להרגיש, שמואל, הנה הדבר הזה שאני אומר, מתחיל לקרוא. אז קודם כל, צריך לתת עכשיו מכה בראש. צריך להסביר להם איפה הטעות הנוראה הזאת של ההתכנסות הפרטית, הפרטיות הנושאת ראש. כן, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על המספר, 300,000 ו-30,000 שדוד עם המפקד שלו ניסה לבטל את הפרטיות הזאת, הנוראה, חשבון פרטי, כן, המדינה בכיס שלו, המדינה למען הכיס הפרטי וכדומה. לא כבוד שמיים עומד לנגד העיניים. ולכן הפרק הזה בא מיד לתת איזה פרלקסה. אבל קרה פה אסון גדול מאוד ששמואל יבין מה שהוא גרם פה בפרק הזה, הוא יצטער עד מאוד וינסה לתקן את מה שהוא גרם פה. פה שמואל בעצם גרם בנאום הזה שהוא נאם פה בלי כוונה, עם זה שהוא רואה אדם יראה לעיניים, והוא גרם פה משהו שהוא עצמו כותב. איך אני יודע את זה? נדבר על זה לא, שבוע הבא נדבר על זה רק אחרי פסח. שבוע הבא אנחנו כבר מפליגים והולכים לנקות את בתינו לפסח, ולא יש שיעור. אז תעשו שבוע בית, יש לכם חודש הלב לחפש להמשיך פשוט לקרוא את הפרקים הלאה ולגלות שכל נסיבות חייו של שאול ונפילותיו הם בגלל מה שקרה פה בפרק י' ב', בגלל פרק י' ב'. נדבר על זה בעריכות רבה, זה ממש קשור ממש לקראת יום העצמאות, מדינת ישראל, צריך לראות בלוח שנה איך מסתדר שם החגים, כל הימים הטובים שיש אחרי פסח, ונראה הלאה את תוצאות האירוע הזה שאחר כך שמואל היה צריך לתקן גם אותו, לעשות איזה סיבוב נוסף ונסות לתקן את הדבר שנגרם פה. אז נעצור פה, שיהיה חג שמח וכשר וימים טובים לישראל.